זבחים דף עין ד', מתחילים בעזרת השם, ארבע שורות מלמעלה. מנהל חנות תכשיטים נכנס לפני האלוהים שלו, העבודה זרה. מגיש בפניו אחד מהטבעות שיש לו בחנות, לפני העבודה זרה. המשבט, ראשי תיבות, משמש בתומה. לוקח את הטבעת ואומר למנהל של החנות, אתה יכול לקחת את הטבעת בחזרה. העבודה זרה מסתפק ברצון הטוב שלך. טוב, הוא לקח את הטבעת הזאת, הכניס אותה לתוך האוצר של התכשיטים, לאוצר של הטבעות שלו. עכשיו יצא שמועה בכל הקהילות היהודיות שאסור אותו לקנות טבעת בחנות של אותו מוכר תכשיטים. למה? התערבב לו בתוך התכשיטים, בתוך הטבעות, טבעת של תקרובת עבודת כוכבים. הוא הלך מהר, לקח טבעת אחת, זרק אותה לתוך הים הגדול. האם עכשיו התכשיטים שלו מותרים? הוא לא יודע איזה טבעת בדיוק הוא הגיש לפני עבודה זרה. איזה מימי התקרובת עבודה זרה. הוא זרק אחד מהם לים הגדול. על זה באה הגמרא פה ודנה. אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, בשם רב, אמר רב, טבעת של תקרובת עבודת כוכבים, עכשיו, טבעת זה דבר חשוב, טבעת זה דבר שבמניין, ובכלל, תקרובת עבודת כוכבים לא בטלה. שנתערבה במאה טבעות, ונפלה אחת מהם לים הגדול, מחדש רב, הותרו כולם. עכשיו כל הטבעות שנשארו, כל ה-99, מותרות. דאמרינן, מכיוון שאנחנו אומרים, הרי מהתורה הטבעת הזאת היא בטלה ברוב. אלא מה? למה בכל זאת אומרים שתקרובת עבודה זרה לא בטלה ברוב? או מכיוון שזה דבר חשוב? התשובה היא כי זה מדה רבנן. אז רבנן הקלו שבמקרה שאחד מהם, אחד מהתערובת, נפל לים הגדול, אז כל מה שאנחנו תולים לכולה שמה שנשאר כרגע זה מה שמותר, ומה שנפל זה אותו טבעת של איסור. דאמרינן, אנחנו אומרים, תולים לומר, אך דנפל היינו דאיסורה. זה שנפל הים בדיוק היה אותו טבעת של האיסור, וכל הטבעות שנשארו באוצר הם המותרים. שואלת הגמרא, הייתי ואירבה לרב נחמן, שאלו עליו קושייה עצומה, למדנו במשנה פה במסכת זבחים, אפילו אחת בריבו ימותו כולם. מה קורה אם נפלה, נכנסה לתוך עדר של 10,000 בהמות, בהמה אחת שאסורה בהנאה, כל הבהמות ימותו. לפי מה שאתה אומר, שאם טבעת אחת נפלה לים הגדול, מה שנשאר הכל מותר, אז אם כן גם לגבי הבהמות יש לי צורה להתיר. המי נימה דמית איסור המית. אם אחד מהם ימות, נגיד שבדיוק אותו אחד, זה בדיוק היה של האיסור, ואז כולם יהיו מותרים, למה כולם צריכים למות? אמר לי, אז הוא ענה לו, רב דאמר כרבי אליעזר. אתה צודק, באמת יש דעה שסוברת, שברגע שהתבטל דבר אסור, שאסור בהנאה, ברגע שהוא לא התבטל, ברגע שהוא התערבב, הוא אוסר את כל התערובת, וגם אם אחד ימות, עדיין כולם יישארו אסורים. רב שהתיר, הוא הולך בדעה של רבי אליעזר. מה הדעה של רבי אליעזר? לתנן, רבי אליעזר אומר, אם קרב הראש של אחד מהן, יקרבו כל הראשים כולן. במקרה שהיה קורבן עולה אחד בעל מום, שהוא פסול, ועוד קורבנות עולה תמימים שהם קשרים, ושחטו אותם, וחילקו את כל הראשים בערימה אחת, ואת האיברים בערימה אחרת. ועכשיו התברר שאחד מהעולות האלה היה בעל מום. אז ההלכה היא, אומר רבי אליעזר, שמכתחילה כולם נאסרים. אבל אם בדיעבד הכהן הלך ולקח ראש אחד מהתערובת של העולות, אז עכשיו אנחנו אומרים שאותו ראש שהוא לקח זה כנראה של הבעל מום, שהיה אסור לו מלכתחילה לקחת, אבל עכשיו שהוא כבר לקח את כל הראשים האחרים, נאמר שיש פה עוד 9 ראשים, כולם הוא יכול כרגע להקטיר על המזבח. אז רואים פה את אותו רעיון. איך שקוראים לזה, פרינציפ, שברגע שיש פה תערובת, שאחד אסר את כל התערובת, ואחד מתמעט, אומרים שזה שהתמעט הוא בדיוק זה שאסר, וכל השאר נשאר מותר. שואלת הגמרא, ואמר רבי אלעזר, לא התיר רבי אליעזר, אלא שניים שניים. כל מה שרבי אליעזר התיר, זה רק במקרה שאחרי שלקחו את הראש הבעל מום והקריבו אותו, נשארו פה עוד ראשים. לוקחים שני ראשים ומקטירים על המזבח. ואז אומרים, תראה, אחד מהם, מהשניים האלה הוא ודאי מותר. כי רק אחד היה בעל מום, ועכשיו אני לוקח שניים. אז נאמר שאחד מהשניים הוא בעל מום, אבל השני הוא ודאי כשר. אז מתוך זה שמותר לי להקריב את הכשר, אני מקריב כבר גם את הבעל מום. אבל אחד אחד? לא. אבל אם יש פה, רוצה להקריב ראש ראש על המזבח, זה אסור, כי יכול להיות שהוא מקריב בדיוק את הראש, שהוא הבעל מום. אז אם כן, אותו דבר פה לגבי הטבעות. איך אתה אומר שבדיוק הטבעת שנפלה לים הגדול היא מותרת, ועכשיו אפשר למכור את שאר הטבעות? הרי אולי עכשיו מה שבאים למכור, אני יודע בשביל איזה קלה, בדיוק היא תקבל את הטבעת שלה, תקרוב את העבודה זרה, מה יהיה? הוא אמר לי, הנה נמי תרתיקה, מן התומות ששאלת, כי באמת זה מה שהתכוונתי להגיד בתשובה. לא שאפשר למכור את שאר הטבעות אחד אחד, אלא זה הולך להיות עכשיו מבצע סייל, קוראים לזה, כן? מבצע גדול של אחד פלוס אחד. זאת אומרת, הולכים לקנות טבעות, קונים אותם רק בזוגות. לא מוכרים את זה, את הטבעות האלה אחד אחד. ברגע שאתה מוכר שתי טבעות ואחד מתוכם, טבעת הרי ודאי לא של התקרובת עבודה זרה, אז מתוך שאתה יכול למכור את הטבעת הזאת, אתה מוכר גם את הטבעת השנייה. טוב, עכשיו עוברים לעוד טבעת של עבודת כוכבים. כאן דווקא רש"י בכתבי יד מצייר מציאות אחרת של הטבעת. אמר רב, יש כאלה שגורסים פה, אמר רב יהודה, אמר רב, טבעת של עבודת כוכבים, כאן הרש"י בכתבי יד מצייר שזה הכוונה, הרי אנחנו יודעים, ידיים להם ולא יהיו מישון. אלה הפסלים, יש להם ידיים, אבל הם לא יכולים למשש. אבל טבעת היה להם על האצבע. הטבעת קישתה את הפסל, ולקחו את אותו טבעת, הורידו לפסל מהאצבע, הוא כמובן לא התנגד, איך התנגד? ואחד הכניס את זה בתוך האוצר של הטבעות שיש לו בחנות, שנתערבה ב-100 טבעות. טוב? עכשיו יש פה 100 טבעות, 101. 100 ועוד אחד, מה שהתערב. ופרשו 40 למקום אחד ו-60 למקום אחר. עכשיו הוא הלך, עשה חלוקה של הטבעות, חילק אותם לשניים. 40-60. פרשה אחת מ-40 ונתערבבה בטבעות אחרות. אז ההלכה היא שאינה אוסרת. כל הטבעות מותרות. אבל אם פרשה אחת מ-60, מהקבוצה של ה-60 טבעות פרשה והתערבבה בתערובת, אוסרת. למה באמת? מה ההבדל אם פרשה אחד מ-40 או אחד מ-60? אז סתם ככה, אם אנחנו מעלים סברה, אז כשתשאל בן אדם, יש לי אפשרות להגיד שהטבעת האסורה נמצאת בקבוצה של 40 טבעות, ויש לי אפשרות לומר שהיא נמצאת בקבוצה של ה-60 טבעות. מה יותר הסברה לומר? שכנראה הטבעת נמצאת בקבוצה איפה שרוב הטבעות נמצאות בה, ב-60, ולא בקבוצה איפה שהמיעוט נמצאים בה, ב-40. אז כשפרשה אחת מ-40 והתערבבה בתערובת אחרת, היא תהיה מותרת. אבל אם פרשה אחת מ-60, יכול להיות שבדיוק פרשה אותה טבעת של הקישוט של העבודה הזרה. שואלת הגמרא, מה ישנה אחת מ-40 דלא? למה אם אחת מ-40 מהקבוצה של 40 טבעות פרשה והתערבבה בתוך הערימה של טבעות, אני לא אוסר את כל הערימה, בגלל שאני אומר, דאמרינא ניסורא ברובה איתי. אני אומר שהטבעת של האיסור כנראה לא הייתה בקבוצה של 40, אלא הייתה בקבוצה של ה-60 שהיא הרוב. והקבוצה של 40 כנראה אין בהם את הטבעת האסורה. אז כשפרשה טבעת והגיעה לקבוצה אחרת של טבעות, אז הם לא יאסרו. אם כן, גם אם פרשה אחת מ-60 נמי, אמרין הנסורה ברובה איתי, גם אם פרשה אחת מ-60, גם נגיד שהערימה שלשם התערבבה אחת מ-60 האלה לא תאסר. למה? כי הרוב של הטבעות נמצאים עכשיו ב-59 שנשארו. אז למה שאני אגיד שבדיוק האחת שפרשה היא זאתי שהייתה אסורה? נלך לפי הרוב, הרוב זה ה-59 שנשארו, ואז נתיר את כל הערימה הזאת. אלא אומרת הגמרא, אם פרשו 40 כולן למקום אחד אין אוסרות. מה קורה אם הטבעת התערבבה ב-100? 40 מתוך ה-100 פרשו למקום לערימה אחרת של טבעות. אז אני אומר שכל הטבעות האלה מותרות. למה? כיוון שזה יוצא שיש פה ספק ספקה. קודם כל אני אומר על ה-40 האלה, שהם כנראה בכלל לא, הטבעת האסורה לא נמצאת שם, כי נמצאת כנראה אצל הרוב. עכשיו, אבל יש פה ספק מסוים. למה? כי הרי, בכל זאת, הרי לא הוציאו טבעת אחת מתוך ה-40 האלה, אז יכול להיות עדיין שיש פה את הטבעת האסורה בתוך ה-40 גם. אבל עכשיו, כשזה התערבב 40 בקבוצה אחרת של טבעות, אז יש פה כבר ספק נוסף. האם בתוך התערובת הזאת יש את הטבעת האסורה? אז במקרה כזה אנחנו מתירים. אבל כשפרשו 60 למקום אחד, אוסרות. למה? כי עכשיו זה רק ספק אחד. כי כנראה שהטבעת הייתה בתוך ה-60 האלה. כי הרי הולכים לפי הרוב. עכשיו כשה-60 הלכו והתערבבו בתערובת אחרת, יש לנו ספק האם הטבעת נמצאת עכשיו בכל התערובת הזאת. הם נשארו באותו ספק ראשון שהיה לאותם 60 בהתחלה, שאולי הטבעת נמצאת בהם, הטבעת האסורה, ולכן כולם נאסרים. טוב, עד לכאן אמר רב יהודה בשם רב. מספר רב יהודה, כי אמרית כמי דשמואל, כשבאתי וסיפרתי את ההלכה של רב לפני שמואל, אמר לי, מה אתה מדבר? מה זה משנה? פרשה אחת מ-40, או שפרשו ה-40 טבעות פרשו למקום אחר, או ש-60 טבעות פרשו למקום אחר. מה זה משנה? אם יש פה טבעת של עבודה זרה בתוך התערובת, ודאי שזה אוסר. אנך, אמר לי, אנך לעבודת כוכבים שספיקה וספק ספיקה אסורה עד סוף העולם. לפי דעת שמואל, כשיש ספק אם יש פה תקרובת עבודת כוכבים או איזה תכשיט של עבודת כוכבים בתוך התערובת הזאת, כל ספק שהוא עד סוף כל העולם, ספק ספיקה תמיד זה יעשו. מייטיבי, ספק עבודת כוכבים אסורה, ספק ספיקה מותרת. נו, אתה רואה פה שספק ספיקה זה כן מותרת, אז קשה על שמואל. כיצד? כוס ששימש עבודת כוכבים, זה נעצר בהנאה. הכוס, אחת מהכוסות, כוס רגילה שהשתמשו איתה של עבודת כוכבים, הרי נאסרת בענה. שנפל לאוצר מלא כוסות. נפל לאוצר מלא כוסות. כולם אסורים. למה יש פה ספק? על כל אחד מהם, אולי הוא הכוס של העבודה זרה. פירש אחד מהם לריבו, אז זה כבר אחרת. פירש אחד מהם ל-10,000, מתוך כל האוצר של הכוסות, אחד מהם פירש והתערבב ב-10,000 כוסות אחרים, אז זה כבר ספק, ספק, ספקה, ואז זה מותר. יש פה ספק, האם בכלל, בתוך האוצר של הכוסות, על כל אחד מהם יש ספק, האם הוא מהכוס הזאת שנפלה פה, הכוס של עבודה זרה, ועכשיו בתוך ה-10,000 יש ספק, האם זה בכלל, אולי זה בכלל מה-10,000 שהיו בהתחלה, או שזה מהאוצר של הכוסות ההוא. ברגע שזה ספק, ספקה, אז כולם מותרים. אותו דבר גם מריבו לריבו אחר, כולם מותרים. טוב מאוד. ברגע שזה רק ספק ספק, אז זה מותר. אז על כל פנים מה רואים מפה? שתערובת, שהדין של אחד, שמה שהתערבב פה, שהוא לא בטל אף פעם, וכרגע יש לנו ספק ספקה, כמו במקרה שלנו, עבודה זרה זה לא בטל. זה נכנס לתוך תערובת, עכשיו נהיה פה ספק על כל אחד מהם אולי הוא מעבודה זרה. אחרי זה הוא יתרבה בתערובת אחרת, עכשיו יש ספק ספיקה. האם במקרה של דבר שבדרך כלל לא בטל, אבל כאן יש לנו מקרה של ספק ספיקה, האם זה בטל או לא בטל? אומרת הגמרא, תנאי היא, יש בזה באמת מחלוקת תנאים. דתניא, רבי יהודה אומר, רימוני בדן, רימונים של המקום שנקרא בדן, שהם רימונים מאוד חשובים, הרימונים האלה זה אחד מהשש דברים שלפי כל הדעות לא בטלים. אז יש לנו פה עכשיו דבר שגם כשהוא בתערובת הוא לא בטל. ונאמר שזה של אורלה, הרימונים האלה, או שזה של תרומה. והוא התערבב באיזה תערובת. אוסרין בכל שהוא. כיצד? מה פירוש בכל שהוא? נפל אחד מהם לתוך ריבו. נפל אחד מהם לתוך ריבו. אחד איזשהו רימון בדן, בטוח שהוא תרומה או שהוא אורלה. הוא נפל לתוך 10,000 רימונים. 10,000 בתים בישראל יוכלו לברך עליו בראש השנה. הדין הוא שזה ספק וזה אסור. 10,000 רימונים האלה התערבבו בעוד 10,000. ומריבו לריבו. עכשיו זה נהיה ספק ספיקה. עד עכשיו בתוך הריבו היה ספק על כל אחד מהם אולי הוא הרימון של התרומה. עכשיו יש לנו פה ספק בתוך ה-10,000 הנוספים, אולי זה מהרימון של התרומה. עכשיו שזה ספק ספיקה, אז אומרת הברייתא, לפי דעת רבי יהודה, כולם אסורים. רואים מכאן שיש דעת רבי יהודה שסובר, שדבר שלא בטל, שכרגע אנחנו נמצאים איתו במצב של ספק ספיקה, זה אסור. זה דעת שמואל. רבי שמעון בן יהודה אומר, משום רבי שמעון, רבי שמעון בר יוחאי, כנראה, סתם רבי שמעון זה רבי שמעון בר יוחאי. לריבו אסורין, ברגע שנכנס רימון לתוך 10,000, שזה רק ספק אחד על כל אחד מה-10,000, אולי הוא הרימון הזה של התרומה או של העולה, באמת זה אסור, כי ספק בדבר שלא בטל אסור. אבל אם זה הגיע מריבו לשלושה, שזה כבר יותר מרוב, זאת אומרת, אחד מהריבו התערבב בשלושה, שזה יותר מרוב, אז זה כבר נהיה ספק ספיקה, ספק אם, על כל אחד מה-10,000, אם זה הרימון של התרומה או של העולה, עכשיו יש פה ספק נוסף, אחרי שאחד מהריבו התערבב בעוד רוב של שלושה, אז זה יהיה מותר. ומשלושה למקום אחר, מותר. אז אם כן, יוצא שלכאורה שמואל סובר כמו רבי יהודה, ורב סובר כמו רבי שמעון. אבל זה לא לגמרי מדויק. כי שמואל דיבר רק על מקרה של עבודה זרה. עבודה זרה, הוא סובר שזה לא בטל, אפילו לא בספק ספיקה, זה תמיד נשאר, אוסר את כל התערובות שהוא מתערבב בהן. אבל כאן במשנה רבי יהודה אומר, שלא דווקא בעבודה זרה, ספק ספיקה נשאר אסור. כל תערובת שהיא, שהאיסור יתערבב בה, תמיד הוא אוסר את כולם. אלא זה מדובר גם בתרומה, גם באורלה. אז אם כן, שמואל לא מתאים עם דעת רבי יהודה. שאת הגמרא, שמואל דאמר, כמן, שמואל שאומר שרק בעבודה זרה, אפילו בספק ספק על זה לא בטל. כל תערובת שהיא זה לא יהיה בטל. אז כמו מי הוא סובר? איקר רבי יהודה, אפילו בשער איסורים אסור. איקר רבי שמעון, אפילו בעבודת כוכבים, נמי מותר, נמי שערי. וכי תימה שני לרבי שמעון בין עבודת כוכבים לשער איסורים, וכי, ואם תאמר שמה שרבי שמעון אמר שבספק, ספקה, ספק של הספק, שיתערבב אחד מספק בתוך תערובת אחרת, זה יהיה מותר, אולי הוא דיבר רק על שער האיסורים, כמו תרומה ואורלה, אבל אולי בעבודה זרה הוא באמת מודה שבכל תערובת, אפילו של ספק ספקה, זה יהיה אסור, ואז הוא יתאים עם דעת שמואל, זה לא נכון. למה? כי אלא עד אתניה. ספק עבודת כוכבים אסורה וספק ספיקה מותרת. בעבודה זרה יש הבדל בין ספק לספק של ספק. לפי מי זה הולך? מני, לא רבי יהודה, כי לפי רבי יהודה גם בשאר איסורים ספק ספיקה מותר, לאו דווקא בעבודה זרה. ולא רבי שמעון, כי לפי דעת רבי שמעון אפילו ספק ספיקה אסור בעבודה זרה, לא רק ספק. אז אם ככה לפי מי ילך? אותה ברייתא. אומרת הגמרא לעולם רבי שמעון, באמת רבי שמעון סובר שעבודה זרה זה כמו שאר איסורים, וספק אסור, ספק ספק המותר. ושמואל שומע שרק בעבודה זרה אפילו ספק ספק האסור, הוא הולך כמו דעת רבי יהודה רק בדבר אחד, הוא הולך כמו דעת רבי יהודה רק בדבר אחד, רק בעבודה זרה, והוא חולק עליו בשאר איסורים. ושמואל סבר לה כרבי יהודה בחדה, שבכל תערובת שהיא, אפילו בספק ספקה, עבודה זרה שמתערבבת, לא משנה כמה ספקות אחר כך יהיה התערובת, תמיד זה יהיה אסור. ופלי גלי בחדה, גבי שאר איסורים, לפי דעת שמואל זה בטל, בספק ספקה, דיינו כשזה מתערבב תערובת אחת, אחד מתערובת אחת בתוך תערובת אחרת, אבל רק בעבודה זרה זה לא בטל. לעומת זאת רבי יהודה, רבי יהודה לא מחלק, אז באמת שמואל סובר כמותו רק לגבי עבודה זרה. טוב, עד לכאן הסברנו את דעת שמואל. עכשיו, תוך כדי הברייתא הבאנו דבר פלאי. אמרנו, בשביל להביא דוגמה של ספק, ספקה, ספק של ספק, אמרנו שהתערבב תרומה ב-10,000 פירות, ב-10,000 רימונים, ואחר כך אחד מהם בתוך שלושה. למה תפסת דווקא מספר של שלושה? אמר מר, מריבו לשלושה. רבי שמעון אמר שאם נפל בתוך הריבו אחד מהם לתוך שלושה, אז אמר רבי שמעון, כן, רבי שמעון פה כמה שורות קודם, מריבו לשלושה או משלושה למקום אחר מותר, כי ספק ספיקה מותר. ככה אמר רבי שמעון בשורה הראשונה מהשורות הרחבות כאן בעמוד. ומשלושה למקום אחר גם כן יהיה מותר. למה? כי מריבו לשלושה זה כבר הופך להיות ספק ספיקה, כי הריבו זה היה ספק הראשון, אחד מהריבו התערבב בשלושה זה כבר ספק של ספק, ואם אחד מהשלושה נפל למקום אחר זה עוד פעם ספק של הספק של הספק, אז זה מותר. שאת השאלה, שאלת השאלה ככה, מה ישנה שלושה? נפל אחד מהריבו לתוך שלושה. למה שלושה? למה לא שניים? למה לא ארבעה? כי שלושה זה רוב. אחד שנופל לתוך שלושה זה נהיה רוב. הרי גם שניים זה רוב. כי אם יש לך אחד מול שניים, אז מי הרוב? שניים. שאת השאלה, מה ישנה שלושה? זה איקר רובה? שיש רוב? שניים נמי איקר רובה. אם נפל אחד לשניים, גם כן יש פה רוב. אומרת הגמרא, מאי גימל דקטני תרתי והוא. באמת מה שכתוב כאן, שנפל אחד לשלושה, זה לא הכוונה שנפל אחד, רימון אחד לתוך שלושה רימונים. לא, נפל אחד לתוך שתיים. מה שכתוב שלושה, כי עכשיו השתיים האלה נהיו שלושה, כי הרי האחד הזה יצטרף אליהם. ובאמת אחד נהיה בטל ברוב. עכשיו הגמרא חוזרת לקושייה ששאלנו לפי מי סובר שמואל. שמואל הרי אומר שעבודה זרה, אפילו ספק ספק הזה גם אסור. לעומת עוד שאר איסורים, ספק ספק היה מותר. לפי מי הולך שמואל? לא לפי רבי יהודה ולא לפי רבי שמעון, כך שאלנו. אומרת הגמרא והיא בית אימה, סבר לה כרבי אליעזר. איזה רבי אליעזר? מדרש הנעלם. אז יש כאן רש"י בכתבי יד שמביא את המשנה ששם דיבר רבי אליעזר. אומר רש"י, זה למעשה על הלשון השנייה שלו שאותה הוא מקבל. זה הולך לפי דעת רבי אליעזר של המשנה שאומרת לגבי העבודה זרה. המשנה אומרת ככה, נטל הימנה עצים אסורים בהנאה. אחד לוקח מעבודה זרה עצים, אז כמובן הם יהיו אסורים בהנאה. מה קורה אם מסיק בהן את התנור? הוא הלך והדליק אש בתנור של אפייה מעצים של עבודה זרה, ואפה בו את הפת, אפה שם לחם עם העצים האלה. אז הדין של הפת שהוא אסור בהנאה, אותו לחם אסור ליהנות ממנו. מה קורה אם נתערבה באחרות? אותו לחם היה במאפייה גדולה מאוד, הוא התערבב בלחמים אחרים, ואחרות באחרות, ואחר כך אחרי שהתערבב הלחם בכל הלחמים האלה, אותם לחמים התערבבו בעוד לחמים. קיצור, נהיה פה ספק על ספק. כולן אסורות בהנאה, אומר רבי אליעזר, יוליך, זה לפי דעת הנקמה, כולם אסורים בהנאה, רבי אליעזר אומר, יוליך הנאה לים המלח. מה זה, אומר רבי אליעזר, כמה עולה העצים? נאמר שהעצים האלה עולים 50 שקל. כך, כמה ששווה 50 שקל מתוך הלחמים האלה? שים את הכל בתוך ים המלח, תחלה אותו. ואז יוצא שגם אם היה פה איזשהו דבר של עבודה זרה, עצים של עבודה זרה, כרגע אני לא נהנה מהעבודה זרה הזאת, אני תולה שאותם עצים, זה באמת אותו הדמי הנאה, זה היה כל האיסור, והשאר מותר. מה רואים מפה? שרבי אליעזר סובר, אומר רש"י, אל מעיטל לרבי אליעזר, ספק ספקה בעבודה זרה. סימן שרבי אליעזר סובר שאפילו ספק ספקה בעבודה זרה עדיין אסור, מזה שהוא מצריך שניקח כמה ששווה העצים ונשליך את זה בים המלח. וכמו דעתו, באמת יסבור שמואל. אמר יש לקיש, חבית, ואנחנו יודעים שחבית סגורה, זה דבר חשוב, חשוב מאוד. אחד מהשישה דברים שלא בטלים אף פעם. חבית של תרומה, עכשיו, החבית היה שם יין של תרומה. מה עושים עם יין של תרומה? נותנים את זה לכהן שישתה בטהרה. שנתערבה במאה חביות. מאה חביות של חולין. עכשיו, מה עושים? כל אחד מהחביות יכול להיות שהוא החבית של התרומה. אז מה עושים באמת? ונפלה אחת מהן לים המלח, שכאלה גורסים לים הגדול, כדי להשוות את ההלכה הזאת למה שאמרנו קודם רב נחמן, לגבי טבעות, בעמוד הקודם. נפלה אחת מהם לים, ותרו כולן. למה? דאמרינן אך דנפל, דאיסור הנפל. כנראה שאותה חבית, זה בדיוק היה של האיסור. כמו שכבר הסברנו, הרי מהתורה זה בטל ברוב. אז אנחנו תולים באפשרות הזאת, שאם נפל אחד מתוך המאה לים, כנראה שבדיוק זה היה של האיסור. דאמרינן אך דנפל, דאיסור הנפל, ולכן כל השאר החביות מותרות. שאלת שלנו, הרעיון אותו רעיון לגבי טבעות ולגבי תרומה. הרי טבעות של עבודה זרה לא בטלות. למה? כי זה הרי עבודה זרה לא בטל. תרומה, חבית של תרומה לא בטלה, כי חבית זה דבר חשוב ולפי כל הדעות הוא לא בטל. אתה אומר שברגע שיש דבר שלא בטל, שמתערבב בתוך מאה, ואחר כך אחד מתוך המאה יצא מהשטח ונעלם, אז כל השאר מותרים, אז למה צריך לחזור על אותו דבר פעמיים? אומרת הגמרא, והצטריך דה רב נחמן שדיבר לגבי טבעות, והצטריך דה ריש לקיש שדיבר לגבי חבית, חביות. דאמי דה רב נחמן, אבא אמינא, הנמילא עבודת כוכבים. מה אתה מדבר? עבודת כוכבים? טבעת של עבודת כוכבים? עליה אמר רב נחמן שאם נפל אחד לתוך הים, זה יהיה מותר. למה? דה אין לה מתירין. כיוון שאין לה מתירים, אז כשטבעת נכנסה לתוך המאה, היא אוסרת את כולם. יצא אחד מהם לתוך הים, רק אז יהיה מותר. אבל תרומה, למה שנתיר? למה שנתיר את כל המאה אם אחד מהם נפל לים? דיש לה מתירים. מה הכוונה דיש לה מתירים? איך תתיר את זה? אתה אומר שתערובת אסורה. התשובה היא, מה בעיה? מאה של תרומה. תרומה זה בעיה? נאמר שכל המאה הם תרומה. טוב מאוד, נו, תיתן את זה לכהן. כן, אבל אני מפסיד, אני לא כהן. עכשיו אני מפסיד 100 חביות. ואם זה קברנה סוביניון, מרלו, משנת 50, 60, 70 שנה אחורה, או-הו, כל חבית כזאת זה מטילי זהב. מה, אני יכול להפסיד דבר כזה? התשובה היא בסדר, לך קח את החביות האלה, תמכור את זה לכהנים. יש פה איזושהי אפשרות לתקן את זה. יש לה מתירים. אז אולי הייתי אומר שלא צריך למצוא היתר על ידי שאחד החביות נפל לים להתיר את השאר. לכן צריך להגיד שגם פה זה יהיה מותר. ואם ידע ריש לקיש, אולי נגיד רק את ההלכה של ריש לקיש, שגם בחבית אנחנו מתירים את כל החביות ברגע שאחד נפל לים. הייתי אומר, אבא אמינה, חבית? יש פה 100 חביות. חבית אחת נפלה לים הגדול. לא קשה לזהות שחבית אחת נפלה. זה תופס מקום, זה בכל זאת חבית. אז אני רואה, הנה, אתה יודע למה עכשיו ההוא, כולם דיברו על זה. כל השטייטלה, לא יודע מה, כל השכונה דיברו על זה שההוא מסכן, התערבב לו חבית בתוך המחסן של החביות ועכשיו הכל תרומה. הוא יכול לסגור את היקב, כן? בסופו של דבר, פתאום רואים אותו מחורת מפרסם, תשמע, במחירי החביות, כאילו לא קרה כלום. מה יגידו אנשים? ראית מה זה? בן אדם הזה פשוט מוכר יין אסור. ועוד נותנים לו יכשר, יגידו הבדץ, לא, מוכרים לנו דברים אסורים. אנשים לא יקבלו דבר כזה שדבר נפל לתוך הים. אותו דבר טבעות. כולם דיברו, הנה, אפשר לסגור את החנות תכשיטים, למה? כי בתוך כל הטבעות נפל טבעת אחת של עבודה זרה. פתאום למחרת רואים, הבן אדם ממשיך כרגיל. הם לא יודעים את הסוד הזה שטבעת אחת נפלה לתוך הים, או שחבית אחת נפלה לתוך הים, ולכן כל היקב ניצל מסגירה הרמטית, והחנות תכשיטים גם כן במקביל יכולה להמשיך לפעול. אבל בכל זאת יש הבדל בין חבית לבין טבעת. למה? אתה כבר יש לך עיניים, כבר ראית שההוא הולך לסגור את היקב, אז תסתכל ותראה שחבית אחת חסרה פה. זה דבר שמאוד ניכר. אבל לעומת זאת טבעות, איך תחפש עכשיו שם עם פינצטה, איזה טבעת בדיוק נפלה לתוך הים? אנשים לא רואים. לכן, שם אנחנו היינו אומרים, אולי לאסור. קצת הערכנו. נחזור חזרה לבית מדרש, אחרי שעשינו סיבוב שם בסופר, חנות תכשיטים, יקב. ובכן, הייתי אומר ככה, חבית, דמינקרה נפילתה. רואים שחסר מקום? יש פה, היה פה חבית, הוא עכשיו לא נמצא, זה דבר ניכר. אז לכן, כל החביות יהיו מותרות. אבל טבעת, זה לא מינקרה נפילתה. טבעת, מי יכול לזהות שעכשיו חסר פה טבעת בתוך האוצר של הטבעות? קשה לזהות. אז לכן הייתי אומר שאנשים יחשבו, תשמע, בן אדם הזה מוכר לנו פה טבעות אסורות, אז אולי נאסור בשביל זה, כדי שאנשים לא יבואו לידי קלקול. לכן צריך את שתי המקרים. אומרת הגמרא, צריך את שתי המקרים. אומרת הגמרא, אמר רבא, לא איתי ריש לקיש, אלא חבית דמינקרה נפילתה. כל מה שאיתיר ריש לקיש, שיש פה תערובת של תרומה, אם חבית אחת של תרומה התערבה ב-100 חביות, ואחרי זה חבית אחת נפלה לים, הוא יתיר את כל החביות, דווקא כשמדובר פה בחבית, דווקא מדובר פה בחבית. אבל תאנה, מה קורה אם היה פה תאנה אחת של תרומה, שהתערבבה ב-100, ואחר כך תאנה אחת מתוך ה-100 נפלה לים. אז לא, בזה ריש לקיש לא יתיר, ועדיין התערובת תישאר אסורה. למה? כי זה לא ניכר. אף אחד לא שם לב שיש פה טבעת אחת חסרה, שהם יבואו להתיר גם כשלא נפל אחד מהתערובת. יחשבו שזה בטל ברוב. ורב יוסף אמר, אפילו תאנה, גם תאנה שהתערבבה, תאנה שתרומה בתוך 100, ואחר כך אחד מהמאה נפל לים, כל התערובת מותרת. למה? אתה לא מזהה שתאנה פה נעלמה מהערימה של התאנים? אז איך זיהית כשתאנה אסורה נכנסה פה לתוך הערימה? לאסור אתה יודע. כשבאים להתיר פתאום אתה לא מזהה, אה? אומר רב יוסף, כנפילתה ככה לי אתה. כמו שאנשים ראו שתאנה אחת נפלה לתוך הערימה, ככה גם, ואז היא אסרה את כל הערימה, בטח, כן, הוא סוגר את החנות פירות וירקות שלו. אז זה כולם יודעים. אבל כשברוך השם הוא יצא מהברוך, זה פתאום אנשים לא יכולים לשים לב. שישימו לב, הגיע הזמן. כן, אם שמו לב איך שזה נפל בפנים ועשר, שישימו לב גם איך שזה יצא משם והתיר. אמר רבי אלעזר, חבית של תרומה שנפלה ב-100 חביות. החביות האלה היום. חבית של תרומה, שנפלה ב-100 חביות. מה עכשיו? כל ה-100 חביות נאסרו. יש לנו פה קומבינה. מה עושים? פותח אחת מהן, ונוטל למנה כדי דימוע. מה הבעיה? חבית אף פעם לא מתבטלת. למה? זה דבר חשוב, חבית סגורה וכולי. אה, זה חשוב כי זה סגור, אני פותח אותו. פתחת את החבית, הוא כבר לא חשוב, אז הוא כן בטל. עכשיו, אמרתי, כן, אבל בכל זאת צריך להוציא את החלק האסור. אין בעיה. נפלה פה חבית אחת של תרומה בתוך 100 חביות מותרות, אני עכשיו מוריד, יש פה 100 ליטר, אני מוריד ליטר אחד. יש לי פה 99 ליטר עכשיו. מה רע? פותח אחת מהם ונוטל ממנה כדי דימוע. ושותה. ישתו ענבים ו... כן? יתיב רב דימי. כן, יתיב רב דימי. וכאמר לה להשמעתה. ישב רב דימי ואמר את ההלכה הזאת. אמר לי רב נחמן, גמאו שתיק, החזין מהאחה. ראית איזה הפקרות? אתה יכול לבטל את כל ההלכה הזאת שכשחבית, תמיד אנחנו אומרים שחבית סתומה לא בטלה. נו, אז תמיד אתה יכול לפתוח את החבית. למה בכלל יש הלכה כזאת שחבית סגורה אף פעם לא בטלה? אתה יכול להגיד, חבית סגורה, תפתח אותה. אבל אנחנו לא אומרים ככה, כי ברגע שהיא סגורה אנחנו לא הולכים לפתוח. ההלכה נשארת אותה הלכה. אבל פה אני רואה פתאום, תפתח. אומר, גמאו שתיקה, חזינה אחה. אלא, אימה, אתה יודע מה אתה יכול להגיד? אני אגיד לך מה מדובר פה. לא שאומרים לבן אדם, תפתח את אחת החביות ותתחיל לשתות. מה נראה לך פה הפקרות? לא, אימה. נפתחה אחת מהן. איך היא נפתחה? השם יודע. אבל אם אחת נפתחה כבר, אז נוטל ממנה כדי דימוע ושותה. אז הוא באמת יכול, כשזה כבר פתוח, מאותו חבית שהיא פתוחה, אתה יכול להוריד 1 חלקי 100, אם יש פה 100 ליטר, להוריד ליטר 1, ואת ה-99 ליטרים הנוספים לשתות. זה יותר מתקבל על הדעת. סתם ככה אומר פה רב חיים קניאבסקי דבר מעניין. בספר דרך אמונה, פרק ט"ו, הלכה ח'. אומר, אתה יודע שלמעשה נפל, היה פה 100 חביות, נכנס פה חבית של תרומה. אתה עכשיו לא הוצאת את החבית של התרומה. אותו חבית שאתה עכשיו שותה, יכול להיות שהחבית הזאת זה באמת החבית של התרומה. הוצאת ליטר אחד, ישר כוח, חזק וברוך, אבל אולי אתה שותה את 99 ליטרים עכשיו של תרומה, ואולי בדיוק החבית הזאת זה בכלל לא היה תרומה, אלא חבית אחרת זה התרומה. אז בכלל למה הוצאת את הליטר הזה? ליטר אחד מתוך 100. אומר רבי חיים קניאבסקי, בכל זאת זה ההלכה, זה התיקון של החביות, שכשמורידים אחד מ-100, זה מותר. יש כאלה שרוצים לטעון שהסיבה שמורידים אחד מ-100, זה משום גזלת כהנים. הרי התרומה היא שייכת לכהנים, מי יתר לך לשתות? אז את החלק של הכהנים אסור לך לשתות, כי זה תרומה. אז 1 חלקי 99 תוריד. את 99 נותרים אתה יכול לשתות. אמר רבי יושעיה, חבית של תרומה שנתערבה ב-150 חביות. 150. מה עכשיו? ונפתחו לבד מעצמם 100 מהן. 100 חביות נפתחו עכשיו. אז אותם אפשר לבטל כבר. אותם אפשר להתיר על כל פנים, לקחת אחד מ-100 מהם. אז מה עושים? נוטל ממנה כדי דימוע ושותה. כמה לוקחים? לא אחד מ-100, אחד מ-150 כמובן. כי התערבבה פה חבית ב-150 חביות. אז מתוך ה-100 לוקחים אחד מחלקי 150 ושותים. אם נאמר בכל חבית יש 150 ליטר, אתה מוריד ליטר אחד. מכל חבית. טוב מאוד. ושאר ה-50 אסורים. שאר ה-50 חביות הסגורות עדיין אסורים. אפילו שלמעשה הורדת פה עכשיו 1 חלקי 150 מתוך ה-100, אלה שסגורים נשארו אסורים. עד שיפתחו. למה? לא אמרינן איסורה ברובה איתי. אנחנו לא אומרים, מה, על מה אתה מדבר? היה פה 100 חביות ועוד 50 חביות, 100 נפתחו, 50 עדיין סגורים, נראה לך הגיוני שהחבית של התרומה שהתערבבה נמצאת בדיוק ב-50? בטח היא הייתה בתוך המאה האלה, ואת המאה האלה כבר פתחנו, תיקנו אותם. את ה-50 האלה גם כן, נגיד שניקח חבית אחת מתוך כל ה-150, ונתיר את כל ה-150 השאר החביות שיהיה אפשר לשתות מהם. בכל זאת, אנחנו אומרים, לא, המאה הפתוחים מותרים, וה-50 שסגורים עדיין נשארים אסורים. טוב, למדנו במשנה שיש בהמות שהם אסורים להקריב אותם בתור קורבן. הבאנו רשימה שלמה של דברים, הרובה והנרווה וכולי. אז מה באמת קורה במקרה שהבהמה אסורה להקרבה בתור קורבן? אם מתערבב שם בהמה של קורבן, עולן למשל, בתוך 1,000 או 10,000 בהמות שיש בהם בעיה שאי אפשר להקריב אותם קורבן, אי אפשר להקדיש אותם לקורבן, כרגע זה חולין, אבל אתה לא יכול לקחת אחד מהם ולהקדיש אותו לקורבן, אז מה עושים עם כל התערובת הזאת? אמרנו שמכיוון שאנחנו לא יודעים מי הוא זה שהוא אסור, מי הוא זה שהקורבן פה, אז אמרנו על כולם שיראו עד שיהיה בהם מום, יראו עד שיסתאבו, וימחרו, ויביא בדמי היפה שבהם מאותו המין, כמו שראינו במשנה. עכשיו, הגמרא פה דנה לא בדרך איך מתירים את התערובת, אלא משהו פרקטי מאוד. בסדר, יש דברים שאני באמת לא יכול לזהות שהם אסורים להקרבה למזבח. שור הנסקל על פי עד אחד. לך תזהה איזה שור הוא השור הנסקל מתוך ה-10,000 שברים פה. אי אפשר. בסדר. אבל יש דברים שאפשר לזהות. טריפה. אתה יודע מה זה טריפה? טריפה זה בהמה נבח. בהמה שהיא לא יכולה לחיות. מה זה אומר? לא יודע מה, נחתך לה רגל מעל הארכובה למשל, שהיא לא יכולה לחיות ככה. או כל מיני דברים כאלה, אתה רואה שזה טריפה? אתה יודע מה, אתה לא רואה? אז אם כן, בואו ניתן לגמרא. אומרת הגמרא, בשלמה כולו לא ידיע. הרי את כל השאר הדברים שאי אפשר להקדיש אותם לקורבן, באמת אם מתערבבו אי אפשר לזהות אותם. אבל אי טריפה, אבל טריפה אפשר, אבל טריפה באיזה מקרה מדובר? איך ידע מי? אי ידיע לי, אם למשל הרגל שלו קטועה מעל הארכובה ואתה רואה שזה טריפה, נו, אז איך הוא יתערבב? ליטי ולישקלי, ייקח את אותו בהמה ויוציא אותה החוצה. ואי לא ידע לי, למשל שיש נקב בריאה, לכן להתערבב. אז אם כן, מינה ידע די הרב, אז איך אתה יודע שהטריפה פה בכלל התערבבה? מאיפה אתה יודע שהטריפה התערבבה פה בתוך כל התערובת הזאת? אומרת הגמרא, יש פה על זה שלושה תירוצים. תירוץ ראשון, אמרי דבר רבי ינאי אחי במאי עסקינן. פה באיזה מקרה מדובר? כגון דיערב נקובת הקוץ בדרוסת הזאב. יש כאן שתי בהמות. בהמה אחת נתקע לקוץ בגוף, בבשר, ובסדר, זה יעבור. אבל השנייה, זאב נעץ בה את תלפיו. וזה לא יעבור, כי ברגע שזאב דורס, הוא מטיל איזשהו ערס מסוים, וזה ממש שורף את הבהמה עד שהיא מתה. אז אנחנו לא יכולים לזהות, האם הבהמה הזאת היא נקובת הקוט, והבהמה הזאת היא דרוסת זאב או להפך. לכן זה לא, לכן זה תערובת שאי אפשר לזהות. זה למעשה פה מעורב ביניהם. ריש לקיש אמר, אפשרות אחרת למה אי אפשר להוציא את הטריפה מתוך התערובת ואי אפשר לזהות אותו. כגון דיערב בנפולה. נפלה מהגג. כן, אומר הרש"י בכתבי יד, הוא מסביר טוב. תנן לגבי טריפות, אחד מהטריפות זה נפלה מהגג. מה הסיבה שהיא טריפה? משום ריסוקי איברים. כי יכול להיות שהאיברים הפנימיים שלה התרסקו, אתה רואה אותה הכל בסדר. נפלה מהגג ולא קרה לה כלום, אבל אולי בתוך האיברים הפנימיים משהו התרסק שם. אז ככה, אם שחטה בתוך מעת לעת, אם הוא שחט אותה תוך 24 שעות, אז אי אפשר לדעת עליה אם היא למעשה טריפה או לא. למה? כי אפילו אם בדקה לאחר שחיטה בכל מיני טריפות ולא מצא, בכל זאת אנחנו אומרים שנשארת טרפה, אם שחטו אותה בתוך המת לעת, גם אם אחר כך הלכו ובדקו אם אחד מהאיברים הפנימיים שלה ניזוק, אבל מכיוון שלא נתנו לה לחיות 24 שעות מעת לעת, אז עדיין היא נקראת ספק טרפה, אולי באמת היא לא הייתה מסוגלת לחיות, ואתה כרגע לא רואה מה הסיבה. ואם שעתה מעת לעת ושחטה, גם אם היא, הדין של טרפה, שגם אם היא שעתה מעת לעת, צריכה בדיקה בכל מיני בדיקות טרפות. ההלכה היא שגם אם הבעל הבית חיכה 24 שעות והוא ראה שהבהמה לא מתה, בכל זאת אם שוחטים אותה אחר כך צריך לבדוק טוב. זה לא כמו שבודקים סתם בהמה, בהמה שנפלה צריך לבדוק אותה אחר כך יותר טוב. אז אם כן, כאן לגבי בהמה כזאת אי אפשר להקריב אותה לקורבן. למה? אם תמחר, אם תאמר אם מכרו לצריכי אותו המין וישחטו בעזרה, והטרפה אשר תימצא תיפסל, נמצא מכניס מזיד ספק טרפה לעזרה. אם בסופו של דבר היא נאמר שעתה 24 שעות, היא נשארה לחיות 24 שעות ומחרת אותה למישהו שצריך נאמר קורבן עולה. הוא הלך הקריב את זה קורבן עולה, בסוף התברר שזה היה טרפה. כי הרי צריך לבדוק את זה אחר כך. אז יוצא שהבן אדם הזה הכניס טרפה לעזרה, וזה אסור. לכן הולכים ונותנים להם לראות עד שיש בהם מום בטוח, וימחרו ויביא בדמי היפה שבהם עולה, כמו שראינו במשנה. על כל פנים, זו הסיבה שאי אפשר לזהות את הטרפה בין כל הבהמות כאן בעדר. שואלת הגמרא, נפולה נמי לבדקה. מה בהם היא נפלה? תבדוק אותה, תיתן לה ללכת, ואם היא הולכת, סימן שהיא לא טרפה. תרץ את הגמרא, כסבר, עמדה צריכה מעת לעת. אם היא נעמדה, עדיין צריכים לחכות לה 24 שעות. וגם אם הלכה, צריכה בדיקה. שצריכים לבדוק אותה, אם היא הלכה עדיין צריכים לבדוק אותה. אז אם כן יוצא שאתה לא יכול להקריב ככה קורבן. למה? אם תקריב את הקורבן הזה, בסופו של דבר יתברר שזה טרפה. אחרי שחיטה יבדקו ויראו שזה טרפה, יוצא שהביאו פה טרפה לעזרה. זו הסיבה שטרפה, בהמה שנפלה מראש הגג, אם היא התערבבה בתוך הבהמות, אי אפשר להקריב אף אחת מהבהמות האלה בתור קורבן. אפשרות שלישית, איך יכול להיות טרפה אבל לא מזהים אותה? זה רבי ירמיה. רבי ירמיה אמר, כגון דיירב בבלד הטרפה. מדובר פה שהתערבבה פה בלד הטרפה, התערבבו בבלד הטרפה. בלד הטרפה זה רבי אליעזר סובר שאפילו שהוא בעצמו כשר ב-100%, אם הוא נולד מבהמה שהיא הייתה טרפה, הוא בעצמו לא כשר לגבי המזבח. אבל אתה לא יכול לזהות דבר כזה. אז לכן, ברגע שהתערבב קורבן עם בלד הטרפה, אז שתיהם אסורים. וזה הולך לפי דעת רבי אליעזר, ורבי אליעזר ידע אמר, ולת הטרפה לא יקרב לגבי המזבח. אז אם כך יש לנו פה שלוש תירוצים, איזה מקרה של טרפה יכול להיות שאי אפשר לזהות אותו. שאלת השאלה, למה כל אחד אמר תירוץ אחר? כולו כרבי ינאי לא אמרי. למה הם לא אמרו שמדובר פה שהתערבב בין נקובת הקוץ לדרוסת זאב? כי בין נקובת הקוץ לדרוסת הזאב, מידע הידיעה, אפשר לזהות איזה בהמה יש לה נקב בגלל שנכנס לקוץ, ואיזה בהמה דרס אותה זאב, דקר אותה זאב. למה? היי משיך, כשזאב דוקר את הבהמה, אז הוא קצת תולש מהאור ומהבשר בצורה שזה נמשך ככה, זה לא נקב עגול, זה נקב קצת משוך. והי, כשזה קוץ שהיא נדקרת ממנו, עגיל, זה עגול לגמרי. לכן אפשר לזהות, זה לא נקרא תערובת. כריש לקיש לא אמרי, למה? למה הם לא אומרים שנבוא פה שנפלה מהגג הטריפה הזאת, ולכן אי אפשר לזהות מי זאת שנפלה מהגג? כסברי, עמדה אינה צריכה מעת לעת. מה תגיד שכל הבהמות, כל הבהמות של התערובת ילכו, ואז נראה שהם, שגם אם הם ילכו, אנחנו עדיין לא נזהה מי ביניהם הטריפה? לא, הם סוברים שאם כל הבהמות נעמדו והלכו, ולא קרה כלום, סימן שזאת שנפלה מהגג היא לא טרפה. הלכה אינה צריכה בדיקה. אז ולמה לא אמרו כולם כרבי ירמיה? לגבי שמדובר פה ולד טרפה ולכן אסור בהקרבה. אז התשובה היא כי רק רבי אליעזר סובר שהיא אסורה בהקרבה. וכרבי ירמיה לא אמרי, כי כרבי אליעזר, כרבי אליעזר לא מוקמי. הם לא רוצים להוקים, שהמשנה שלנו מדברת לפי רבי אליעזר. א', בגלל שהגמרא במציאה אומרת שאין הלכה כרבי אליעזר, ב', כי זה שחולק על רבי אליעזר, הוא אומר את דבריו לפי דעת רבנן, ורבנן זה הלכה כרבים. לכן אנחנו מעדיפים ללכת לפי הרבים ולהגיד שוולד טריפה, וולד טריפה הוא לא נחשב טריפה. עד כאן השיעור על דף ע' ד'.